הישיבה שם בעניין זה, היא באמת לעניין כלל ישראל, אפילו חכמי ישראל וגדוליהם, כמו שהיית שם בשם רבותיו גדולי ישראל, שלא רצו להתעסק בזה. כאילו פה הוא דיבר רב צדוק על הזהירות בסתרי תורה, דיבר על הסכנה שבסתרי תורה, הוא נזכיר שהוא דיבר על השבתאי צבי שהם רשעים מרכב שהגיעו מזה לידי ניוף. לפני כן נזכיר את הטעות של אלישע בן אבוי האחר, שהוא חשב שהגיע למדרגה שכבר אין עוד מלבדו, וכבר אין עניין של טוב ורע. ולכן הריבה שגם כן אמר להיזהר, אז אומר זה אמת לכל ישראל ואפילו גדוליהם.
מה זה עכשיו ניגלה?
מה?
כאילו זה לא קשור ל... זה שאלה כמו בספר של פסקים, נכון?
ריבש, כן.
כאילו שוט רגיל בניגלה, לא בעבודת השם.
לא. הרוב זה תשובות ממש בענייני חושי משפט ויורדיה ו... זו תשובה שהיא, כן, איך להתייחס לזה. אז אומר, כמו שהיית שם בשם רבותיו גדולי ישראל, שהוא רצו להתעסק בזה. כי גם אם חכמי התלמוד, לא כולם ידעו במעשה מרכבה, כמפרש פרק הם דורשים. שרב יוסף למד מסבית ופומבדית המעשה מרכבה, ואמר להם שהם הבינו לפחות ממנו שעד הוא ילמד את המעשה בראשית, אחרי שהם לימדו אותו, אולי הפוך. הם ידעו מעשה בראשית והוא ידע מעשה מרכבה. ואחרי שהם לימדו אותו, זה אומר, כבשים יהיו ללבושיך. כאילו אי אפשר לגלות. חשבו שזה יהיה הדדי. עוזרים שהם לא ידעו. ומה שכתב בעבודת הקודש, לתמוע עליו, שלא נהג דרך החכמים להשיב על מה שלא שמע, לא שמעתי, ולשפוט על מה שלא ידע. והיה לו לדרוש מפי היהודים, אין שם באורך. הנה, עבודת הקודש כאילו יצא פה לאיזושהי מלחמה עם מה שהריבה שאומר. אני לא, נזכר לא בכל הלשון של המכתב, אבל הלשון שנוגעת לנו. רואים? יש לכם את הריבה שגם מול העיניים? אומר בשורה, אני לא אומר במובן הזה, גם שמעתי וגם הודעתיך. ובצד שמאל של השורה, כי מורי הרב רבי פרץ, כן? כי מורי הרב רבי פרץ, הכהן זל, לא היה כלל מדבר ולא מחשיב באותם הספירות. גם שמעתי עם פיו שהרב רבי שמשון מכינון זל, שהרב גדול מכל בני דורו. רואה את זה? כן, פה. משהו שם.
אוי.
הנה פה, תחילת התשובה. שהרב רבי שמשון. גם שמעתי מפיו שהרב רבי שמשון מכינון שהרב גדול מכל בני דורום, וגם אני זכור ממנו ואם לא ראיתיו בעיניי, והוא היה אומר, אני מתפלל לדעת זה התינוק. כלומר, להוציא מלב המקובלים שהם מתפללים פעם לספירה אחת, פעם לספירה אחת, כפי עניין תפילה. ובהמשך, בהמשך הוא מביא את הרב רבי שמשון הגדול מכינון. חוזר אליו, נכון? הוא אמר שהוא היה מתפלל לדעת זה התינוק. כבר הודעתיך מה שאמר עליי בייחוד מורי, הרב רבי ניסים זל, כי הרבה יותר מדי התעקע עצמו הרמב"ן זל להאמין בעניין הקבלה ההיא, ולזה אני תוקע את עצמי באותה חוכמה אחר שלא קיבלתי מפי מקובל חכם. כן? נחזור עכשיו לרב צדוק. יודלת. יש? זה כאילו כמה שורות כבר אחרי שהוא מזכיר את ספר עבודת הקודש. ומה שכתב בעבודת הקודש לתמוע עליו שלא נהג דרך החכמים להשיב מה שלא שמע לא שמעתי ולשפוט על מה שלא ידע. והיה לו לדרוש מפה יודעים, אין שם באורך, ככה הוא כאילו מבקש מהריבש, תמיאני על תמיאתו, וכי על גוף החוכמה משיב שידע עניינה מה שלא ידע. והרי אמר בפירוש שאינו ידע ממנה ולא קיבלה. אבל תשובתו הייתה, אם הוא ראוי להשתדל בה מפי ספרים וסופרים, ועל זה כתורה השיב. מה ששמע מפי רבותיו, אומר שמעתי, הוא מצטט את רבותיו, שאמרו, אחד שלא היה מחשיב את הדיבור באותם ספירות, ואחד שהיה אומר שלא להתפלל בכוונות אלא רק כמו התינוק, ורבנו נסים שאמר שיותר מדי, כמו שקראנו עכשיו. זה ממש מצטט את רבותיו. גם אני חושב שזה בולט, שבתשובה רגילה הוא ילך ישר לגמרא ומביא ראיות, הריבש. מעט שהוא מזכיר, כל פעם אחת שהוא הביא את הר"ן והוא משבח אותו, באמת, הר"ן שאנחנו מכירים, רבי מנוסים, על הריף וכו'. אבל לא בדרך כלל כל כך הרבה מובאות מרבותיו בני דורו. אלא הוא בעצמו, הוא היה כבר... פה ההפך הוא דווקא... כמעט כמו שעבדת הקודש אמר, שמעת דן על דבר שאתה לא באמת אומר, אני שמעתי מה, מה שאמרו לי. וטענת המתפלסף הנזכר לאל שהביא, כן, זה נכון בריבה שהוא אומר, כבר שמעתי אחד מן המתפלספים מספר בגנות המקובלים, והיה אומר, המיני מעני השילוש, והמקובלים מאמיני הסיריות. כן. תמיאני. כאילו, אז כנראה, הרב דת הקודש הקפיד, מה הוא מביא טענות כאלה על הקבלה, ולא, בלי שהוא מכיר עד כמה היא נכונה, וליישב אותה. הוא אומר, תמיאני, את הוא הביאה לאמת שהמקובלים מאמינים, כן? רק אמר שיש לטעון עליהם כן, וצריך דעת רחבה שלא יקשל בדבריהם, ולכן ראוי למנוע מזה. כן. והרמ"א מעיד גם כן, שהיא טענה שצריכה יישוב הרבה מצד השכל כנזכר. כן, גם לרמ"א זה יטריד אותו. בוודאי היה כדאי להזכירה לדעת כמה אפשר להיקשל, משלו יבין הדברים על בוריה מפי מקובל נאמן. ומה שכתב, כן, בעל עבודת הקודש, כתב על הריבה שהיה לו לבקש חוכמה מיהודים. הוא אומר, הרי על זה גופו שהוא שדן, אם לבקש חוכמה מיהודים. בדיוק בזה הוא דן. אי אפשר שלא לעשות את הדיון הזה. האם כדאי להיכנס לעסק הזה או לא? וברור שמי שנמצא במקום הזה, הוא לא יכול כבר לדבר כמו מי שכבר נמצא בפנים. ואמר שראה באורים על סודות הרמב"ן, וקרוב לטעות בהם, אבל כן בחר שלא העסק בנסתרות, והיינו מפחד הטעות. כן, זה המשפט אחרי זה, כן, אחרי שאמר שרבנו, מורנו הרב רבנו סים, אמר מה שאמר על הרמב"ן, אומר לזה, אני תוקע עצמי באותה חוכמה אחרי שבקבדי מפי מקובל חכם, אם ראיתי בורים על סודות הרמב"ן ז"ל, וגם הם אינם מגלים שורשי החוכמה, היו מגלים טפח ומכסים כמה טפחים, וקרוב לטעות בדבר מהם. יכול להיות שהכוונה לאלה שניסו לפרש את הרמזים של הרמב"ן בפירוש שלו על התורה. ולכן בחרתי לבל יהיה לי עסק בנסתרות. גם במיוחד המשפט הזה של הרבה מנסים, זה בעצמו, מבחינת התוכן זה כאילו תוכן שככה קצת מדבר על זהירות. מבחינת ההקשר, השפה, המנגינה, זה ככה מעבירים סתרי תורה. הוא אומר, פעם הר"ן אמר לי בייחוד, משמע, היו שניהם לבד, הוא לא ידבר בפני כולם, הרמב"ן אדם גדול, לא סתם יגיד איזה הערה כזאת. אמר לו, כאילו, איזה מין הערה כזאת, חצי, קצת מסויגת, מין, זה כמו מסירה כזאת. גם זה מסירה. כן, אחד עם זה. וסיים לשואלו, שנסמוך בדברים כאלו אלא מפי חכם מקובל, ועדיין אולי, עד כאן. כן, ככה נגמר התשובה. נראה לפי שכבר עסק עם המקובלים פה אל פה גם כן, כמו שכתב שם הרי בן שושן, ולא ניצחו להתעסק בה. נראה שלא נמצאו, שלא מצאו דבריהם חן בעינם לסמוך עליהם, מישהו סיים ועדיין אולי. הוא אומר שעד רבה, אולי שהוא בדק את זה יותר ממה שעבודת הקודש טוען. והרב עבודת הקודש כתב כי לא ילמן ישראל מיודעים ומקובלים אין שם, והוא כפי דעתו, אולם האריז"ל שבא אחריו. וכל דבריו מקובלים אצל כל חכמי ישראל. העיד לנו שאינו כן, כפי מה שכתב בראש ספר נגיד ומצווה משמו, שהזהיר שלא לקרות בכל ספרי המקובלים שימות הרמב"ן עד זמנו. שאינם על יושר זאת החוכמה, ולא כיוונו לאמיתה אין שם. הנה ספקותיו של הריב"ש הם ודאית. וכתורה הוראה שלא להתעסק בה. גם הרמב"ן הזהיר אם לא מפי מקובל חכם כנזכר להם. ומי יודע איזו הנקרא מקובל חכם. נגיד,
מה?
כן, אני שמעתי שאומרים את זה בשמו, כן, שזה הכל עולם הבלימה, עולם התוהו, לעומת עולם התיקון.
באמת לא לומדים אותם?
מה?
באמת לא לומדים את הספרים האלה?
באמת, לא, לא חושב שלא לומדים בכלל, אני חושב שזה כמו שאומרים שיש בית שמאי ובית הלל, כאילו שכאילו הלכה כמו הארי. יש דרוש של רבי תמורה זקן על פרשת וירא. שהוא אומר שיש איזה מקורות בספרים באמת של מקובלים שהיה לפני השמיטה שלנו, שמיטה קודמת. 6,000 שנה, ואלמה, אז היה עוד 6,000. נזכור את זה? לא, עכשיו. היה עוד 6,000, אנחנו כבר בסיבוב השני. בא אריז"ל ואמר, נכון, אבל לא כפשוטו. לא שהיה עולם כמו עולם שלנו וזה, אלא זה היה ברוחניות. וכתוב שזה באמת היה עולם שהיה בו, אני לא זוכר את הלשון, אבל שהוא לא התקיים. אז אומר, אריז"ל אומר שהוא לא התקיים כי זה היה עולמות של תוהו. כאילו זה לא עולם כמו עולם שלנו. זה ברוחניות, זה עולם של תוהו, ואולי זה על זה נאמר בורא עולמות ומחריבה. ואז הגיע העולם שלנו. כן, זוכר? אז אדמו"ר הזקן אומר שמה ההבדל בין מה שהיה אז לבין מה שהיה היום? שמה שהיה אז היו היו במות הופעות של כוחות רוחניים, כמו שיש 10 ספירות, אבל כל כוח היה בבחינת אני ואפסיות. כל כוח הוא כאילו עומד לבדו. ובא אריז"ל, ובעולם שלנו, זה עולם התיקון. מה ידע בעולם אותו עולם התיקון? שבעולם התיקון, כל הכוחות כלולים אחד מהשני. כלומר, בעולם אותו, החוכמה היא חוכמה, וכאילו אין כלום חוץ מחוכמה. חסד הוא חסד, אין כלום חוץ מחסד, וכן הלאה. בעולם התיקון, אז יש, כל אחד משלים את השני. וגם בחסד יש בחינה של חוכמה, ויש בחינה של חסד, יש בחינה של גבורה, וכן הלאה. ככה אמר, הארי, על פי אדמו"ר הזקן, בהבדל בין מה שהיה בשמיטה הראשונה לשמיטה שלנו. נבן, כאילו, מעבר מעולם התוהו ועולם התיקון. ולכאורה, וזה אולי מה שהערנו אז, שזה ההבדל בין קבלת הראשונים לקבלת הארי. זה גופה. שקבלת הראשונים דיברו על 10 ספירות. והארי דיבר על פרצופים. ופרצופים זה שיש התקהלות. כן, כי כל פרצוף זה שיעור קומה שלם. זה שיש בכל דבר יש את כל הבחינות. זה כאילו רעיון פשוט, אבל זה מהפכה. כן? נגיד, פעם היה איש ואישה. איש הוא איש, אישה היא אישה. היום אומרים, לא, גם באיש יש צדדים נשיים. נגיד, הצדדים הרגשיים, הצדדים המקבלים, הצדדים הזה. גם באישה יש צדדים גבריים. כן, אז בעולם שלנו יש התקהלות, יש לפעמים גם ערבוביה. כן? זה הסיבה אולי לכל הבלבולים, בלבולי זהות שיש בזה. אבל יש בזה גם משהו עמוק, בגלל ההתקללות. וזה מה שאומרים, נגיד, שאנחנו מקיימים מצווה, עם כל תרי"ג מצוות התלויים בה. שכל מצווה, יש בה מעין כל המצוות. כאילו, זה פותח המון פתחים של אחדות, דווקא התפיסה הזאת. אז אני לא יודע אם בגלל זה, אבל לפחות נראה לי זה אחד הפשטים, למה הוא אמר שעד עכשיו זה לא. לא שזה שקר, אבל זה כאילו מאוד חסר, לעומת, אני חושב שיש משפט מפורסם, שאמר משה אמת ותורתו אמת בעולם הבלימה, על הרמ"ק. אומרים שהרמ"ק הוא כאילו אולי השיא המיצוי של הקבלה של עד אז. ואז בא הארי. ועוד הערה רציתי להגיד, שזה באמת זה היחס לנגלה. שרואים פה שאנשי הנגלה קצת נזהרו. מחוכמת הקבלה, הריבה, השרן. והרמב"ן, אני חושב, למה הרי שמח על הרמב"ן? בפשטות אפשר להגיד רוח הקודש, כן. זה הפשט, אבל אפשר להגיד, גם ברוח הקודש יש סברה. א', כי הרמב"ן הוא אדם גדול, אבל גם כי הוא היה איש נגלה. כלומר, כשהקבלה היא לא סתם, אלא היא כאילו מחוברת לנגלה, אז היא שמורה. וכשהיא לא מחוברת, אז היא יכול להיות, בגלל העוצמות של הדברים וכו', זה יכול ללכת לכל מיני מקומות. הנגלה הוא מזכך, הוא מסדר, הוא שם את הדברים במקומם. כן. אז אומר, הנה ספקותיו של הריב"ש, הם ודאית. וכתורה אמרה שלא להתעסק בה. שרי גם הרמב"ן, הזהיר, אינו מקובל חכם כנזכר להם. ומי יודע איזו הנקרא מקובל חכם. וכפי הנראה, הריב"ש היה מסתפק גם בקבלת הרמב"ן לרבותיו. ומה שכתב בשם הר"ן זה יותר מדי תקע וכו'. מה שקראנו מקודם, כן. בעבודת הקודש שם צווח על זה, אפשר להגיד יותר מדי. אבל כוונת הריב"ש והר"ן בוודאי אם הם הדברים המקובלים על יושרם אמיתם, כך ראו לו, כך יפה לו. אך רמז כי יותר מדי. כלומר, אם זה נכון, זה נכון, אבל כאילו יש לו חשש של... שבאמת זה יותר מדי. רוצה לומר גם מה שאין ראוי להאמין. ואומנם בזה לא נאמנו דבריו כפידות האריז"ל על שם, שכל דברי הרמב"ן אמת. גם מה שמיוחד ברמב"ן, וזה מצריך עיון, צריך להכיר את הדברים יותר, אבל שהוא מאוד מאוד מתאמץ להסתיר. הוא רומז ומגלה, כאילו נתן חידות ש... נכון, שאחר כך באים אחרים ומפרשים אותו, ו... אלמלא שאולי באו ופרשו, לא ידענו מי בשבילו לספר החתום. אולי זה חלק מה... שזה הרמב"ן בעצמו רצה לשמור על היחס הנכון. כאילו מי שיהיה מסוגל, אז הוא ילמד את זה, אבל מי שלא, זה יישאר חידות כאלה. אגב, זה, נקרא עוד משפט, אבל על כל פנים, עניין מה שבא הריב"ש לראות הלכה לרבים, היה סוד בגלל זה חוכמה זו, ודאי השיב כמידת חכמים, ודבריו נאמנו מאוד, ומה שכתב, אם מכניס אותנו לכל זה, לא טוב להתפלל סתם וכו' לעיין שם. תגיד שרב צדוק בעניין הזה יש תצוק פוסק כמו חכמי הנגלה. בדרך כלל הוא ודאי עסק והכיר את חוכמת הקבלה, אבל בחלק גדול מהספרים שלו הוא כמעט לא מביא ראיות. נזכרנו את זה. לא מביא ראיות מהקבלה. לא מהזוהר, לא מהרים. נגיד בספר כמו רסיסי לילה, הספר שלנו, סתת הצדיק, כיוצא בהם, לא... כל מהגמרה. וגם קצת משמע מדבריו שבשאלה מי פוסק, יש פה בעצם מחלוקת בעמודת הקודש לריב"ש. אז הוא הולך עם הריב"ש. למרות שאולי הוא לא ילמד מבחינה רוחנית, הוא לא ילמד כמו הריב"ש. הוא לא ילך בדרך ה... ראינו שהריב"ש בסוף דווקא נוטה יותר ללכת בדרך הפילוסופית. לא. אבל מבחינת כאילו מי המקור סמכות שעל פיו מכריעים, אז זה אנשי החוכמה, לא אנשי הקבלה. וזה גם ככה הוא, ככה הוא כותב בדרך כלל. פרי צדיק זה קצת שונה על התורה. שם הוא יותר ככה מביא. כמו ששמתי לב. עכשיו הוא חוזר לדיון על התפילה עצמה. שטוב להתפלל סתם. בעבודת הקודש שם תמר זה וכתב, ואם הם דברי קבלה, מי עשהו בן חורין לפטר מלכוון הכוונה היא בתפילה. והנה זולתה אינה תפילה, ואין שם דרך להשלים מבוקש. ולא עוד אלא שיכעוס עליו המלך אין שם באורך. כאילו, את קדוש ברוך הוא יקפיד אם נתפלל סתם. הוא רוצה שנתפלל למידה הזאת, למידה הזאת, לספירה הזאת, לספירה הזאת. ככה הוא סידר את העולם. הוא לא רוצה שסתם נבקש. אחר כך הוא יסביר יותר. אבל דע, לא מה שאמרתי עכשיו, זה גם מאוד מתבטא במשפטים האלה. אבל דע, כי אין לנו חובות אחרות, זולת מה שחייבתנו, תורה שבכתב ובעל פה, בתלמוד הבסור בידינו, ממקבלי התורה שבעל פה. וכל מה שלא נמצא זיכרונו בתורה שבכתב ושבעל פה המסור מידינו, הם יבואו אנשים, אמרו לנו כך קיבלנו, אפילו יאמרו שקיבלו איש מפי איש של משה רבינו עליו השלום, אין לנו אחראים לשמוע עליהם מאחר שלא נמצא מזה בתלמוד, ששם פרשו לנו חכמים כל המקובל בידם ותורה שבעל פה. ואף על פי שנמצא בעיני פרטי בדיני איסור ויותר וכיוצא הלכות ממקולות מהגאון שלא נזכרו בתלמוד ואין בתבואות שור, לא אמרו אלא בעניינים פרטיים ולא בעניין זה שהוא מעיקרי עבודה לפי דעתו. כן. ועוד, שרי הוא, עבודת הקודש, כתב שקבלת הרבם והנמשכים אחריו נמשכה מהרייבת. מה שקיבלו מפי אליהו, הוא ואביו ובנו עיין שמה. נראה כי אין הדברים קבלה בידם מחכמי ישראל הקדמונים דור אחר דום, רק מפי אליהו. כאילו, עבודת הקודש רצה להעביר ראיה, תשמע, הרמב"ן הוא תלמידו של חודש אמר רבי יצחק סגי נהור, הרייבד, אביו של הרייבד. כאילו, ממש מסורת עד אליהו. אז איך אפשר שלא לקבל? הוא אומר, אז אתם אומרים שזה רק עד אליהו? זה היה ממש ישניג לי, כן? זה רק עד אליהו, זה לא מרבשי, זה לא ממשה רבנו. אז בסדר, זה לא... אז זה לא מרבי, אז זה לא מחייב. וזהו לעניין גוף ידיעת הדברים, ודאי התגלות מפי אליהו, אין ספק בה. אבל לחדש חיובים הגברה, לחדש הלכות, דברים היו לא בשמיים. ואין בכוח אליהו להגיד לנו הלכות מחודשות. שגם אגדותיו הם בכלל לא בשמיים, או כמו שאמרו בשבת, הוא ברש"י שם. כתוב מה הוא לכתוב על תפילים על גבי אור של דג טהור. שאלו את רב נחמן בר יצחק. אמר, אם יבוא אליהו ויאמר. אז הגמרא אומרת, מה אם יבוא, יש פה בעיה. מה אם יבוא אליהו ויאמר? אם יבוא אליהו ויאמר, היא פסקה זוהמה מיניה, או לא פסקה זוהמה מיניה. כלומר, שאליהו יגיד לנו עניין מציאותי. ורש"י שם מסביר את השאלה, מה אם יבוא אליהו ויאמר? היתר ואיסור אין תלוי בו, דלא בשמיים. הוא יכול לפסוק על המציאות, אבל לא לפסוק מה ההלכה. גם אליהו. אז גם אם קיבלו מפי אליהו, זה לא מחייב. הוא מראה בשבת, קוף חייב, מה שמצוטט פה. אז לכם אין את המקור? לא, אבל רק את הציון. כן. ועוד שהרי כוונות הללו שחייבו לכוון, בתפילה, כן? אי אפשר אלא על ידי הידיעה בסתרי תורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הידועים לאותם המקובלים. והרי מה זה מצאנו מבואר בתלמוד אין דורשים, למשמע מינה, לידיעת סודות הללו אין חובה לכל אחד. הרי אי אפשר להגיד שזה חובה לכל אחד, מצד שני כתוב שאין דורשים במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, זה פשוט שזה לא חובה לכל אחד, זה ליחידי סגולה. עדיין מעשה מרכבה. לכן משמע שם, וכמה תנאים והמוראים לא ידעו מזה כלל. והרי מי שאינו יודע אותם מסתרים, אי אפשר שיחייבם כלל, אותם הכוונות שזכרו. ונקיין הדרבה למדנו מהתלמוד בפירוש שאין חיוב בכוונות אלו כלל. ועוד שלעניין מה שהסביר לו אריה אבן שושה מעין כוונה בתפילה, זוכרים שהרשעה לכאורה זה הגשמה, הוא אמר שכמו שאני אומר למלך, תצווה לשר האופים, תצווה לשר המשקים, תצווה ליושב על המשפט. נו, אז לכאורה נתן תירוץ טוב, אז אפשר להתפלל ככה. אומר, ודאי יבש, אז ודאי לעומת זה יפה השיב הריבש, אף לבאים בסוד השם, מה צורך בזה? שלא חייבים לך דווקא את הכוונות. ואף על גב דקלסל את תשובתו, אנו לעניין מה ששאלו, שזה כשניות. בסדר, אז זה לא אלילות. אני חושב שגם כשלמדנו ככה, עלה לנו. אז זה לא אלילות, אבל למה אני צריך לבקש דווקא ככה מהמלך? זה כמו שאפילו עד היום, אדם בא לבקש, אז סוף סוף זה משל, אני אקח את המשל, מראש הממשלה או ממלך או מכבוד השר, הוא לא חייב להגיד לו, תגיד למחלקה הזאת, תגיד למחלקה הזאת, תבקש ממנו, והוא כבר יארגן את זה הכי טוב. יש קצת שההפך, נכון? אם מישהו בא לאורי אריאל ואומר לו, אתה יכול לבקש מהעוזר שלך הזה, שהוא ידבר עם זה, זה איש איזה. תן לי, אני אדבר. אני אומר בקול, שמעת עכשיו את הקול השקט והרגוע שלו. אני אטפל בזה. אז נכון, משימה לתת לו עצות איך, ולפעמים זה לא בדיוק כמו שאתה חושב. איזה אולי מורכב יותר. אז זה לא שניות. הבניין הכך, חובת הכוונה, בזה שימשיל למבקש, יאמר למנה פולוני, אף אם נאמר שזה חובה למבקש למלך, שאינו בעצמו רק על ידי מימונים, שאינו דרך כבוד שהמלך בעצמו יעשה לו, רק יבקש עשה על ידי אמוני פלוני. נו, אז אפשר להגיד שלבנך בשר בדם, נגיד אני רוצה יין, אני יכול להגיד לו, תכין לי יין. תצווה שיתנו לי יין. הוא בא לוועדת הקודש, נראה שהסביר גם כן הדבר כן, במה שכתב שיחוס המלך, ואומר, אתה שואל לדין ויין ולחם? לך ליושב על המשפט ושר האופים ושר המשקים, אין שם. כאילו שאדם יבוא לראש הממשלה ויגיד שהוא רוצה דירה. תלך לשר השיכון. מה אתה בא אליי? כאילו זה לא יפה. אני אומר, תגיד לשר השיכון, דיברתי איתו כבר, תגיד לשר השיכון. אבל זה, אם היה נמשל, דומה, נמשל למשל, אילו היה הספירו דבר נפרד ונבדל, כי הוא מונש תחת המלך. אבל באמת, אם מידותיו התברך, ולא כמידות בשר ודם, רק באחדות גמור עם עצמותו, והמונים שתחתיו הם המלאכים. ועל זה לא חייבו גם הם לכוון בתפילה, ואין ראוי כלל לזוכרם, רק לכוון במידותיו התברך. כן, לא, אין צורך להתייחס למלאכים ולכל ה... כן, אבל זה הקדוש ברוך הוא שמתגלה בהם. זה לא משהו אחר.
זה לא הצירות
עצמם, עצמתו.
הקדוש ברוך
הוא שמתגלה בספירות. אבל מה הכוונה? אתה יודע, זה כאילו, זה הם הוא, אבל לא הוא הם. בסדר? הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. כאילו העולם לגמרי בטל ריבונו של עולם. אבל העולם זה לא ריבונו של עולם. אז להבדיל, גם על הספירות אפשר להגיד את זה. הוא זה לא הספירות, אלא למעלה מכל מה שאפשר לתאר. אבל הם זה הוא, הם לא משהו אחר, תמיד. הם יותר הוא, גם במושגים שלנו, מאשר אולי דברים נבראים וכו'. מה שאומר שנגיד מתחתיהם יש מלאכים. אחרי מישהו מקובלים גם מה שאתה תתייחס למלאכים, זה כבר אפילו הם לא אמרו. אפשר לפרט עוד יותר. אז הוא אומר, בזה לא מצאנו דוגמתו למשל, כי המבקש מן המלך עצמו שייתן לו לחם, אין צריך שיאמר לו, עשה בכוח האפייה שלך לאפות לו לחם, ויצא בזה רק די שיאמר, סתם, תנה לי כך וכך. גם זה משל שאנחנו בעצמנו אמרנו, דווקא אומרים לאדם, תביא את השמחה שלך, תביא את החיוך שלך, תביא את ה... תבוא פה עם ה... עם האמת, עם המשפט שלך. אבל אולי באמת, לפעמים, זה תלוי באמת במציאות, אבל הרבה פעמים גם למלך זה לא צריך להגיד לו איך לבוא. זה לא... יבוא, זהו. הגדאי שאומר, סתם תנה לי כך וכך. וכן אפילו בהזכרה על בקשת החסד שיעשה בחסדו ועל בקשת הנקמה מסונאיו שיעשה בגבורתו, שזכה אריה בן שופשן, אין בו צורך כי הוא מובן מעצמו. שהוא מובן מעצמו, אבל באמת מצדנו, אפשר לראות ככה אז ניסיון לבאר, מצדנו יש לזה משמעות, אנחנו יותר נפגשים עם הגילוי האלוקי המסוים הזה, שיש הבדל בין להיפגש עם הלוקות באופן כללי, לבין להיפגש באושר של הגילויים המגוון של האלוקות, שדווקא השגה יותר שלמה באלוקות. אבל אין לכם, שבאמת זה... זה המעלה שבזה, אבל זה צריך לעשות את זה באופן מאוד מכוון. ותדע, שהטקסט הגדולה לא תקנו בנוסח התפילה שיפרש כן, ועל כל בנים אין בזה צורך, כוונות נעלמות. כאילו, גם אם תגיד שזה הכוונה, טוב, אז הכוונה, בסדר, שהקדוש ברוך הוא יעשה במידת גבורתו, במידת חסדו, אני לא צריך אבל להיכנס לפרטים של ניסוחים כאלה של קבלה. ואולי כוונת בעל עבודת הקודש, כי אין שח לבקש לאינסוף עצמו. ולא תזדק אליו תפילה רק מצד מידותיו. זה אולי קרוב למה ששאלת. הנה גם בזה, אין צריך ידיעת הכוונות שזכרו. כי ודאי אין כוונתו עם התפילה, אלא מצד שהשם יתברך משגיח, הוא מנהיג העולם. באמת לא מתפעלים מצד עצמו שהוא למעלה מכל ה... מטרם כל יציר נברא. אלא מצד מה שהוא מתגלה בעולם. כבר פרשו לנו כוונה פשוטה ומבהר בעניין השמות הברכות ותפילות בתור בשם מיוחד בקריאתו. שהוא אדון לכל, בכתיבתו שהיה הווה ויהיה, בשם אלוקים שהוא תקיף ובעל היכולת, בעל הכוחות כולם, ואלו דברים מלואים לכל, וישדע בהם אל העניין הנזכר שטענו על העברי שושן עבודת הקודש. טוב, צריך כמובן להבין שהם לא רק דיברו באופן תיאורטי. הם באמת ראו את המציאות ככה. הם באמת ראו את ההופעה הזו ואת ההופעה הזאת, והם כאילו אמרו, להתעלם מאיך שהקדוש ברוך הוא בחר להופיע, והוא בחר להופיע באופן הזה כדי שתהיה שלמות של אחדותו, תהיה שלמות שלנו בעבודת השם וכו' וכו'. אז ממילא חייבים להתייחס לזה. ממילא השלמות היא להתייחס לזה. גם הם אולי מסכימים שזה לא לכל אחד, אבל כנראה המחלוקת היא, אתם יודעים, הוויכוח בעניין הזה זה לא על ההמון, אלא נקרא לזה השכבה האינטלקטואלית. שהמקובלים אמרו, כן, השכבה האינטלקטואלית כולה צריכה לשאוף לפחות להיות בעסק הזה. מדרגות, ולא כל אחד זה, אבל כאילו, לפחות לשבת לפני חכמים. ובעלי הנגלה במידה מסוימת אמרו ששכבה האינטלקטואלית צריכה יכולה להסתפק בנגלה. ובתוכה יש יחידי סגולה כאלה. זה ויכוח שבני הנושאים נמשיך אפילו, נמשיך עד היום. אוקיי, אני באמת לשלים עם הדברים של רב נחמן, שאפשר להגיד שהם סוג של אחדות. כי באמת הריבה סוף סוף זה עוד לפני שדברי הקבלה התפרסמו, ודאי לא של הארי. רב נחמן זה כבר אחרי. תראו מה שאומר, דברים נפלאים. אחד מאנה סיפר לי, שאני מדבר עם רבנו זל בעבודת השם כדרכו. והבין רבנו זל שהוא עושה קצת לכוון כוונות בתפילותו. והקפיד עליו רבנו זל מאוד ואמר לו שלא יעסוק עוד בזה, ולא יתפלל עם כוונות, רק יכוון פירוש המילות כפשוטו. אף על פי שזה האיש למד כתבי אריזל ועל פי פקודתו, אף על פי כן לא רצה להתפלל עם כוונות כלל. לא רצה רב נחמן שיתפלל עם כוונות כלל. ואמר לו רבנו זל, שמי שאינו ראוי לזה, כשמתפלל עם כוונות הוא כמו כישוף. כי בכישוף נאמר לא תימד לעשות, ודרשו זל לא תימד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. כך הוא בעניין הכוונות, להבדיל שאין צריכים ללמוד אותם, כי אם להבין ולהורות. אבל לא לעשות אם העמדנו לכוונה בתפילה, מי שאינו ראוי לזה. זה אגב דרשה שזה כמו כישוף, אבל אני חושב שתגמל גם כפשוטו. שמי שלא ראוי לזה, אז זה כאילו, כאילו מנסה להפעיל כוחות בשמיים, זה ממש כמו מי שלא מבין מה מדובר. ואמר כי עיקר התפילה הוא דביקות להשם יתברך. בעייתו ביותר להתפלל בלשון לעז שמדברים בו. כי כשמדברים מתפעלים בלשון שמדברים בו, אז היה לב סמוך ובדבוק מאוד בדברי התפילה. יכול לדבק את מוביותו לשם יתברך. אך כבר תקנו לנו השם כנסת הגדולה סרט התפילה. מחמד שלאף כל עדיין יכול לסדר סרט התפילה לעצמו כמובן. על כן אנו חייבים להתפלל בלשון הקודש כמו שסדרו לנו. אבל העיקר הוא רק לכוון פירוש המילות כפשוטו, ממש כמו רבי שמשון מקינון, מוזכר בריבש. שזהו עיקר התפילה שנתפעים לפני השם יתברך על כל דבר ודבר. ועל ידי זה מתקרבים ומדבקים בו יתברך. תראו פה דבר נפלא. והנה, מי שמדבר בלשון הקודש תמיד, כגון ירושלמי, מעניין, שתושבי ארץ ישראל, בזמנו, אומר, דיברו עברית. לא עברית, במובן החילוני שלה, לשון הקודש. עברית במובן המקורי שלה. אין צריך לחשוב בדעתו פירוש המילות, רק שיעטה אוזנו מה שהוא אומר, וזה עיקר כוונתו בתפילה. כן, הוא לא צריך לפרש מה המילה הזאת אומרת, כי אצלו המילה זה השפה שלו. פשוט להקשיב לשפה, זה הדבר הכי טוב. לכן אומר, לכתחילה עדיף להתפלל בלשון לעז, כדי שלא יהיה פער בין המילים שאתה אומר לבין הפירוש. לכן גם ההסתייגות מהכוונות. בכוונות אתה אומר מילה, ואז אומר למה היא מכוונת. תהיה עם המילה עצמה. וסוף סוף, מה עם הצדיקים? מה עם הכוונות? תראו מה שאומר, אצל הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה, אצלם כל הכוונות של האריזה עליהם פירוש המילות. שפירוש המילות שלהם כלולים כל הכוונות. כאילו אצלהם, כבר העולם איך שהוא נראה, והמילים של התפילה איך שנראות, זה כבר כלול בזה ובלוע בזה כל הכוונות. זה לא שהם יושבים ואומרים מילה, ואז כאילו משננים הכוונה כמו שיש, ודאי מנהג גדול וחשוב כזה, אבל לפחות מה שהוא ראה, זה לא. שזה כאילו, בעצם מה שהוא אומר, לא רק מי שלא ראוי, גם מי שראוי, מקשיבים לעומק הדברים, גם מי שבא על מעלה, הוא צריך להתפלל עם כוונות, אבל לא במובן איך שזה, במובן החיצוני של זה. אלא הוא ידע את הכוונות, הם יהיו מופנמים אצלו, ואימה לזה פשט המילים שלו. אמרנו שזה הפירוש, שנחלקו מה, שהרב מזכיר, הרב דצל מזכיר כל מיני ביטויים מהקבלה, מה הפשט? האם הכוונה, צריך לפרש את זה כל פעם כמו הספרים? או שנראה שהוא כתב את זה בשטף כזה מתוך, אפילו כמו ספרות עמוקה וכולי, ספרות של קודש כמובן, אבל לאו דווקא צריך לכוון כל מילה. יש מחלוקת בין החוקרים את דבריו. וצריך לומר כמו רב נחמן, שגם אם הוא לא בדיוק התכוון, כאילו יש טוענים, אני אומר בטענות, שיש חושבים שממש לקח פסקות של הארי ואמר אותם בשפה שלו. יש אחד כזה שממש טוען את זה, והוא טוען שיכול לפרש כל פסקות ככה. ויש אומרים, לא, זה כאילו, הוא בא אדרבה לדבר בשפה של הדור וזה, וכאילו, אבל אפשר לומר כמו שהוא אומר פה, שזה צורת זה פירוש המילות. גם אם הוא לא התכוון אצלו המילה הזאת, היא ממילא תאונה ועמוסה בכל המשמעויות האלה.